רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. לכל אחד מאיתנו, לי, לכם, להורים, לסבא ולסבתא, יש סיפור אישי, אנושי ומרתק, עם רגעים נהדרים, רגעים קשים, הצלחות אדירות וכישלונות כואבים. זה לא רק ההיסטוריה האישית שלנו, זו גם ההיסטוריה המשפחתית, כזו שהיינו רוצים להעביר לדורות הבאים. בשביל זה אנחנו פה. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט דוקומנטרי מרתק עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית, מתנה מכם לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו familysounds.co.il. סיפור משפחתי.
דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאור.
שלום יותם.
מה שלומך?
טוב, תודה.
הגענו לפרק השלישי בסיפור המרכבה, סיפור הנבואה.
נכון.
אז איפה אנחנו עומדים היום?
תראה, אתה יודע מה? נעשה חזרה של שתי דקות על מה שדיברנו בפרק הקודם, כדי שכולנו נהיה בראש אחד.
אוקיי.
בסוף הפרק הקודם עצרנו את שעון הזמן שלנו על שנת 540-539 לפני הספירה, שקראנו לה שנת המהפך הגדול, שבה בבל ירדה מעל המפה ההיסטורית, ומי שעלה במקומה זה היה כורש המלך הפרסי. ועוד אמרנו שכורש שינה את המדיניות או הנהיג מדיניות שעד אותו רגע העולם הקדום לא הכיר. הוא כדי לשמור על הכוח שלו לא הגלה אוכלוסיות כפי שעשו קודמיו,
אלא
הוא כדי לשמור על הכוח שלו דווקא נתן לאוכלוסיות שגלו רשות לחזור לארצות מולדתם, לארצות אבותיהם, לאדמת אבותם, ולבנות מחדש את בתי המקדש שלהם, ואת החיים הדתיים, ואת החיים האוטונומיים שלהם.
מתוך שיקול שלו, ובעיקר כלכלי.
אבל הוא הניח בצדק שאנשים שיחזרו הביתה, יעשו כמיטב יכולתם באמת להשתקם, ויהיו אסירי תודה לו, והם לא ימרדו בו.
וישלמו מיסים, אם כבר כלכלי.
ובוודאי שישלמו מיסים, זה הדבר הכי חשוב. הנקודה שחשובה לנו, שלקורש בכלל לא היה משנה אם הגולה גר בחדרה או בגדרה. אז היה נוח. כל עוד שהוא באמת שילם מיסים ולא ניסה למרוד, אז באמת שלא היה חשוב לו שלא לתת לו את האפשרות לחזור לאדמת אבותיו. כך הוא עשה עם כולם, זו הייתה מדיניות כללית, ואנחנו כמובן ממשיכים עם הסיפור שלנו. בשנת 586, ביום שלאחר החורבן, אנחנו היינו אמורים להיכחד. לא היה שום דבר שיכול היה לראות את המהפך הגדול.
זאת אומרת, עשרת השבטים הוגלו עוד לפני כן,
150...
ומי שנשאר נחרב, מת ברעב, או הוגלה אחרי זה, ולא נשאר אף אחד.
זה לא בדיוק ככה. נכון שעשרת השבטים עבדו לנו 150-160 שנה קודם לכן, אבל האוכלוסייה בארץ לא נעלמה, נשארה אוכלוסייה. והנקודה שאותה הדגשנו, וכל הזמן היא תעמוד לנגד עינינו, והיא תעמוד לנגד עינינו גם בסוף הפרק, ולכן כל כך חשוב להגיד את זה. האוכלוסייה שנשארה לחיות בארץ ישראל הייתה הרוסה. היא עברה גלי הגליות, היא עברה הרס פיזי. המשפחות נקראו, הבתים נהרסו.
ההנהגה שלה לא קיימת, הכהנים שלה לא קיימים.
לא היה, בדיוק. המנהיגות לא הייתה קיימת. נשארה אוכלוסייה דלה, מוטשת, הרוסה, ואם לא די בכך, כבר התחילו לחצות את הירדן המזרחי. אוכלוסיות חדשות, אנחנו נמצא אותם אחר כך. בספר עזרא ונחמיה מדברים עליהם.
זאת אומרת, ללא הצהרת כורש והחזרה של שבי ציון, בעצם האוכלוסייה הזאת הייתה נעלמת ונטמעת במי שהיה מגיע לפה.
לגמרי, לגמרי. זה הסיפור. אנחנו בארץ נכחדנו. אבל אנחנו לא רק נכחדנו בארץ, אנחנו נכחדנו גם בגולה. עשרת השבטים נטמעו. זה היה המהלך הטבעי. הושיבו אותם, דאגו להם, אחרי 100 שנים הם כבר אינם, ואחרי 150, 60 שנה הם כבר לא זכרו את עברם. ואותו דבר היה קורה גם לגולי בבל, שגלו לבבל 46 שנים קודם לכן, זה הכל.
זאת אומרת, 46 שנה, אבל זה לא זמן מספיק להתאמה. עוד בדיוק. לא עבר דור וחצי אולי.
נכון, הם זוכרים את עברם, ויותר מזה, חלק מהגולים חזרו ארצה, חלק מהגולים, ויש לנו עדות על זה בספר חגי, כשהם רואים את בית המקדש השני נבנה, הם בוכים. הם לא כל כך בוכים משמחה כמו מצער, מכיוון שהוא הרבה הרבה יותר קטן ועלוב מבית המקדש שחרב.
אגב, 46 שנה, לפי ככה חישוב זהיר, אפשר להגיד שאולי היו אנשים שגלו מפה, היו שם 46 שנה וגם חזרו.
כן, כן, כן. זה בדיוק מה שאמרנו. חלק מהגולים, כנראה כבר כאנשים מבוגרים, הספיקו לחזור לארץ ישראל.
זה לא בלתי הגיוני מבחינת השנים.
נכון מאוד. וזאת הנקודה הקריטית מבחינתנו. מבחינתנו יש לנו מאגר אנושי, וזאת הנקודה שחשובה, ואיתה אנחנו חייבים להתקדם. יש לנו מאגר אנושי שמרוכז בבבל, שעדיין לא איבד את זהותו, לא הדתית, לא הלאומית, יש לו זיקה בחזרה לארץ ישראל ולאדמת אבותיו, ויש לנו גם מנהיגות שיכולה לחזור ארצה, ואת כל החבילה הזאת מכסה הצהרת כורש, שעליה דיברנו, שנתנה לגולים רשות לחזור ארצה, והנה הם באים, הם באים לארץ ישראל.
וגם דיברנו על זה שמדובר פחות או יותר על ידי חישובים, על פי שמות החוזרים, שמות משפחות החוזרים, על כ-40, 42 אלף איש, שזה לא מספר גדול מאוד, אבל זה מספיק כדי לקיים את אותה אליטה שחזרה, שמשם יצמח חזרה היישוב בארץ ישראל.
נכון, הרשימות מזכירות את שמות הגולים, את המשפחות, ואת באיזשהו מקום גם את העיסוקים שלהם. ולכן אנחנו יודעים מה שאתה ציינת עכשיו, שחוזרת בין הגולים, חוזרת האליטה החברתית. בטח לא כולם היו אליטה, אבל חוזרת אליטה חברתית, שהייתה מסוגלת לעשות את מה שהנשארים בארץ לא יכלו לעשות. וזה להקים מנהיגות שתוביל את כל העגלה הזאת קדימה, לאיזושהי תקומה. עכשיו, היו לנו מנהיגים אזרחיים, כמו שש בצר וזרובבל, אבל היו לנו גם מנהיגים דתיים, כמו יהושע בן יהוצדק, זה השם המלא שלו, שלקחו והיו מסוגלים לתת את החבילה הדתית, והשילוב של השניים, דת ולאום, זה מה שהיה חשוב לנו. יחזקאל לא יכול היה לדעת שזה מה שיקרה 50 שנה אחרי זמנו. אבל הוא כן הבין שהתקומה שלנו יכולה להיות אך ורק מקרב המאגר של הגולים שגלו לבבל.
זאת אומרת, הוא לא מדבר מרקע היסטורי או מתובנה היסטורית, כי הוא לא חי בשנים האלה, אלא הוא מדבר מתוך ניתוח של מה כדאי שיקרה.
אני הייתי אומרת שזה שילוב של השניים. תראה, מי שמאמין שקיימת נבואה ושבנבואה הוא ידע מה שיקרה...
אוקיי, אבל זה המישור התיאולוגי.
זה המישור התיאולוגי, ואנחנו לא נוגעים בנקודה הזאת. מנקודת מבט היסטורית הוא לא יכול היה לדעת מה שקרה קדימה. הנפילה של בבל הייתה כל כך בלתי צפויה מבחינתו, כי הוא חי בימים שנבוכדנצר עמד בשיא כוחו. הוא לא יכול היה לדעת שאוטוטו כל הסיפור הבבלי מתפרק.
ויתנו לחזור לארץ, שזה עוד יותר חשוב.
לא היה שום סיכוי שהוא ידע מזה. מה הוא כן ידע? ופה אתה רואה את הגאונות הריאלית שלו. הוא ידע דבר אחד, שהתקומה של העם שלנו חייבת להיעשות בשלושה מישורים שברגע זה הם הרוסים לחלוטין. ומכאן אנחנו נתקדם. המישור הראשון, הגולים חייבים לחזור ארצה. המישור השני זה המישור הדתי. בעולם הקדום חיי הפולחן היו צמודי קרקע, הם היו צמודים לאדמת האבות, לארץ המולדת, לבית המקדש. והם לא היו, כמו שבימינו, אתה יכול לקיים את חיי הדת והפולחן שלך, בכל מקום. אתה רוצה, אם יהיה לך מספיק חמצן, אתה יכול להדליק נרות גם על הירח ולשמור שבת שם.
זאת אומרת, האלים והאלילים של המזרח הקדום התייחסו הרבה פעמים למקום מושבם, האל של האזור, של הארץ.
באופן גורף ומוחלט, האלוהות הייתה צמודת אדמה, צמודת האדמה שלה. ולכן יחזקאל מבין דבר אחד. הוא חייב לא רק להחזיר את הגולים, הוא חייב להחזיר את בית המקדש כדי שיהיו איזה שהם חיים דתיים. והכי חשוב מבחינתו, הרי המרכבה, או הרכב האלוהי, המילה מרכבה, אני אף פעם לא ציינתי את זה קודם לכן, לא מוזכרת בספר יחזקאל, אנחנו קוראים לחזון מרכבה, אין מרכבה.
יש גלגלים, אז אני חושב שיש מרכבה.
נכון, יש גלגלים, יש אופנים, וכל הנושא הזה, אבל מקובל לקרוא לחזון חזון המרכבה, ואנחנו שמרנו את זה עד עכשיו, אבל באמת הגיע הזמן שנזכיר את זה שזה לא קיים. אבל הוא מבחינתו יודע שהמרכבה, אני בכוונה נצמדת למונח, יודע שהמרכבה חייבת לחזור לבית המקדש, בעצם להחזיר את אלוהים למקדש, כי אחרת אין לנו תקומה. ועל הבסיס הזה, הוא בונה בחזון שלו רפורמה ותוכנית מסודרת, שכל מה שאתה צריך לעשות, זה ללחוץ על המשולש שבמחשב שלך, או בסלולרי שלך, והתוכנית יוצאת מוסרת, תצא אל הפועל.
זאת אומרת, הוא בנה תסריט, איך חוזרים לימי הזוהר, איך בונים מחדש את העם היהודי המאמין באלוהיו, בארץ ישראל.
אני אקצין את מה שאתה אמרת, והוא בנה תוכנית שמחזירה אותנו בעצם לימי גן עדן, לימים שלפני החטא הראשון.
אוקיי, אז מה המרכיבים האלה באמת בתוכנית שלו? בואי נדבר עליהם.
תראה, הדבר הראשון שהוא עושה זאת רפורמה משפטית. אנחנו חזרנו ודיברנו על הפשעים שבני ישראל פשעו, לפי מה שהתנך אומר להם.
אז נזכיר, בקיצור נמרץ, בני ישראל לא מילאו את מצוות האל, ננשו על זה.
הקיצור הזה הוא קיצור מאוד מאוד רחמני מה שאתה עשית, אוקיי. מה שאמרת.
אני רחמן.
כן, אבל כותבי התנך היו ממש לא רחמנים. מה שהם אמרו זה דבר כזה. תראה, פשעים נעשים, רצח נעשה, גנבות נעשות, ניאוף, שריפה של נניח ש...
רכוש.
כן, לא, אפילו לא בזדון. מישהו שרף את השדה של עצמו, אבל השריפה עברה לשדה של האיש השני ושרפה אותו. אז אתה צריך לשלם נזקים. חפרת בור באדמה, בשוגג, שכחת לחסות אותו, השור של השכן שלך נפל לתוכו, זה נזק נוראי. אתה חייב לשלם את הנזק, אתה חייב לשאת בתוצאות של עבירות קטנות ושל פשעים חמורים. אין עם זה בעיה. אבל יש פשע אחד בתנך. שהוא הפשע האולטימטיבי, כבר אמרנו את זה בצורה קטנה בפרק הקודם, עכשיו צריך לומר אותה בצורה גדולה. הפשע החמור ביותר, שעליו אין שום סליחה, זה עבודה זרה. והדברים האלה לוקחים אותנו אל הדיבר הראשון, אל הצו הראשון שנתן אלוהים לבני ישראל במעמד הר סיני. אתה יודע מה? בוא נקרא אותו ואחר כך נראה באיזה אופן הוא משפיע עלינו. והדיבר הראשון אומר דבר שכזה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. זה הצו. עכשיו בא לשון העונש ותקשיב. כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד אבון אבות על בנים, כלומר על הדור השני, על שילשים הדור של הנכדים, על ריבעים הדור של הנינים, לסונאי, ואחר כך הוא אומר, עושה חסד לאוהבי. כלומר, בעוד שכל המערכת של החוקים והענישה בתנך, מתייחסים לחוטא עצמו, ולעונש שיוטל על החוטא עצמו, כאן אומר התנך, במקרה אחד, העונש הוא עונש מתגלגל, והוא יחול אך ורק במקרה, שבו מדובר בפשיעה ישירה כלפי המהות האלוהית, שאומר דבר כזה, אלוהים הוא האל היחיד שבני ישראל מצווים לעבוד אותו.
אבל כל הנביאים האשימו בפשע הנורא האולטימטיבי הזה, כמו שאת אומרת, את כל בני ישראל, אז איך פותרים את הדילמה הזאת, את הבעיה הזאת?
קודם כל זה כתוב. זה לא דבר שאנחנו אומרים שנניח רק יחזקאל אמר. לא. זה אמר ישעיהו, וזה אמר ירמיהו, וזה אומר ספר מלכים, וזה אומר ספר שופטים. זה הכל.
אז מה עושים עם זה?
השאלה היא מה עשה עם זה יחזקאל.
מה עשה עם זה יחזקאל?
ליחזקאל היה אומץ, הוא פשוט ביטל את זה.
גמרי את הדיבר הראשון, העלים אותו?
כן.
איך?
הוא היה נועז.
אוקיי.
תראה, יחזקאל כמובן אסר לחלוטין, זה שיהיה ברור, שכל עבודה זרה. מה שהוא ביטל זה את העונש.
אוקיי.
דבר ראשון, אין דבר כזה עונש מתגלגל. מדוע? מכיוון שהוא הבין שהוא חייב ליצור מאגר. הוא הבין את זה בחזון, אבל זה חזון לגמרי ריאלי ופרקטי. הוא הבין שהוא חייב ליצור מאגר אנושי שיכול לחזור ארצה.
תראה, אם זה יהיה עונש מתגלגל, לא יהיה מי שיחזור. תכלס, פרקטי, בשטח.
לא יהיה, בדור החמישי.
כי הם כולם צריכים להנש.
אנחנו זוכרים מה קרה לעשרת השבטים. הם לא מתו, הם נטמעו, הם איבדו את הזיכרון שלהם.
ו-46 שנה מהגלות ועד החזרה, זה בקושי דור וחצי.
נכון, הם עדיין זוכרים. לכן, אתה חייב ליצור מנגנון שאלף אומר, אין דבר כזה עונש מתגלגל, כי בעוד 100 שנים לא יהיו לי אנשים. ודבר נוסף, אתה חייב לתת חזרה בתשובה. עכשיו, אנחנו רגילים שחזרה בתשובה זה דבר רגיל. אתה יודע משהו? זה לא נכון, זה לא בתנך.
בתנך אין חזרה בתשובה עד יחזקאל?
יש חזרה בתשובה מסוימת. זה כן קיים. אבל אין ה...
לא כמנגנון, את אומרת.
כן, אז זה מאוד מאוד בעייתי. בוא נגיד את זה במילים של, בעברית של ימינו. בעברית של ימינו, בן אדם יכול למעול בכספים, לשבת בבית הסוהר, ואני בשום אופן לא מתכוונת לאף אחד באופן אישי.
כן, כן, ברור.
הוא ריצה את אבונו, ועכשיו הוא יכול להיות חבר כנסת, ואם אתה רוצה, הוא אפילו יכול להיות שר בכיר בממשלה.
דוגמה תיאורטית כזאת.
שום דבר רלוונטי ומכוון. בתנך זה לא יכול להיות, אוקיי? אין דבר כזה. וכאן הוא הבין שהוא חייב לשבור את זה. הוא חייב ליצור מנגנונים שמורידים את הקטם הזה, ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי חזרה בתשובה, שאומרת דבר כזה, כל החטאים, כל הפשעים שנעשו עד כה, ואלה המילים שלו, מי שרוצה יכול לפתוח את פרק י' ח' בספר יחזקאל, הוא יראה את זה שם. הוא בא ואומר דבר כזה, כל מה שעשית עד עכשיו לא נספר לך, כולל הפשע האולטימטיבי של פשיעה ישירה כלפי אלוהים ועבודה זרה. אם תחזור בתשובה, החזרה בתשובה מחפרת לחלוטין על עוונותיך הקודמים.
אז תני לנו את זה במילותיו של יחזקאל עצמו, איך זה מתבטא בכתוב?
הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה.
זאת אומרת, אין כבר שילשים וריבעים, זהו.
אבל זה גם דבר נוסף, הוא החשוב. האבונות שעשית בעבר לא נספרים. והוא אומר ככה, אני מצטטת, והרשע כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה, ושמר כל חוקותיי, הנה הוא חזר בתשובה, ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה, לא ימות, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה. ועכשיו הוא חותם את כל החזון, שזה בעצם מפה, של 180 מעלות למה שאנחנו ראינו בתחילת דברנו. והוא אומר את זה, שאלוהים היה צריך להכחיד אותנו כבר בימי יציאת מצרים, והשאיר אותנו בחיים, אלוהים בכלל לא רוצה שאנחנו נמות. הוא אומר את הדבר הזה, אמור להם, כך אומר אלוהים לפי יחזקאל, חי אני נאום אדוני, אם אכפוץ במות הרשע, מה פתאום? כי בשוב הרשע מדרכו, שובו, שובו מדרככם הרעים, למה תמותו בית ישראל? אלוהים, על פי הצו הראשון, הדיבר הראשון, אומר אני ארוג אתכם, על פי יחזקאל, אלוהים אומר, תחזרו בתשובה, למה תמותו?
וזה אותו יחזקאל שסיפר לנו על שבעת האנשים שיורדים ממרכבת האלוהים ומפציצים את ירושלים מכל הבא ליד.
נכון מאוד, הוא מתאר שבעה אנשים שיורדים עם כלי משחית לנפץ את זה המילים שלו, לנפץ את ירושלים, ואחר כך הוא מדבר על האיש השביעי, הוא קורא לו איש לבוש בגדים, בדים, שבא אל הרכב האלוהי, זה רכב אש, ובעצם לוקח מהרכב האלוהי את האש שאותה הוא שורף את ירושלים. זה בדיוק אפוך. אותו, כן, זה אותו נביא, אבל כאן יש לנו כבר נביא שהוא מאוד מאוד ריאלי, ומבין שבמצב של הרס מוחלט אין תקומה.
ומה עם הצורך הזה, כמעט טבעי הזה של בני ישראל לחזור ולחתור, זה דבר שגם חוזר כל התנך, מה עושה עם זה יחזקאל?
הוא תמיד יעשה לך מהפכות.
אוקיי, אז מה?
יחזקאל לא האמין בחזרה בתשובה. זאת אומרת, אתה יכול לחזור בתשובה, אבל לפי יחזקאל, ואנחנו רואים את זה, משהו ב-DNA של העם שלנו חייב אותנו לחתור. ואז הוא מחליט לשנות לנו את ה-DNA.
איך?
הוא מבצע את השתלת הלב הראשונה בהיסטוריה.
פיזית או מנטלית?
אין פער, אין פער. הוא עושה את זה בחזון. אבל אמרנו קודם, מה שנמצא בחזון כבר נמצא בטיסה מסין לארץ ישראל. מבחינתו זה כבר התגשם. והוא אומר את הדבר הזה.
זאת אומרת, הלב הקדוש של היהודים. יש לנו פה איזה פריצת דרך, בואי נראה.
כן, הוא אומר ככה. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ועכשיו אחרי שהחזרה בתשובה הושלמה, ואתה יודע מה, גם השתלת הלב עברה בהצלחה וללא דחיות של הגוף, יחזקאל מתאר כיצד אלוהים יברור מקהל השבים רק את אלה שמותר להם לחזור לארץ ישראל, כי אלה האנשים שעברו תהליך של התארות. אני חייבת להדגיש את העניין הזה, כי עוד מעט הדבר הזה יהיה קריטי להבנה של מה שקרה אחר כך, שעכשיו נקרא לזה מורשת יחזקאל. הוא אומר דבר כזה, הנביא, והבאתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם שם, ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחמה שפוחה. כלומר, תשכח ממילים רכות, אצל יחזקאל אין דבר כזה. ובראתי, בראתי לברר, ובראתי מכם המורדים והפושעים בי, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני אדוני. ועכשיו תשמע, על הברוך הזה של תהליך ההתארות שקובע יחזקאל, אנחנו באמת נדבר בעוד כמה דקות.
אז ליאור, המרכבה חונה על הר ליד ירושלים, ומה קורה עכשיו?
עכשיו אנחנו צריכים בית מקדש, אחרת המרכבה לא תוכל לחזור, לא יהיה לנו לחזור, נכון?
נכון. אוקיי. אז מה עושים?
מורידים מקדש מהשמיים.
טוב, זה פעולה אלוהית, זה די פשוט.
נכון, הרכב האלוהי ירד מהשמיים, גם בית המקדש ירד מהשמיים. ואני רוצה לצטט את הדברים באוזניך. ויהי ב-25 שנה לגלותנו, אני לא יודעת מאיפה הוא מתחיל לספור, אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה, הייתה עליי יד אדוני, ויבא אותי שמה. במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל, ויניחני על הר גבוה מאוד. שוב פעם, אותה רוח שבאה ותופסת אותו ומביאה אותו מבבל בחזון, משם לכאן, באה ולוקחת אותו פעם נוספת. ויבא אותי שמה, והנה איש מראהו כמראה נחושת. ופתיל פשתים בידו, וקנה המידה, והוא עומד בשער.
בפני איזה שער מדובר?
בשער של בית המקדש, שירד עכשיו מהשמיים. והאיש הזה, איש שמראהו כנחושת, לוקח את יחזקאל בחזון, ומעביר אותו דרך החדרים הגדולים.
זה סוג של סיור של מתווך נדלן שמראה לו את בית המקדש החדש ישן שירד למקומו על ההר.
אני יכולה להתחבר עם המתווך נדלן שלך בתנאי שהוא עושה את זה על האייפד או על המחשב ולא במציאות.
אוקיי.
אוקיי? זה לגמרי דמיוני, אבל זה נכון. מה שהוא מראה לו זה את האולמות הגדולים של המקדש, ואת האולמות הקטנים, ואת החדרים, ואת הלשכות של הכהנים, ואיפה הם יחליף בגדים. הוא מראה לו את המזבח, הוא מראה לו את המדרגות, ואת החלונות. הכל, הכל, הכל. את כל המערכת, וכמובן איפה שיהיה קודש הקודשים.
כולל תיאור של מידות, ממש, הוא נכנס לפרטים כאלה?
בדיוק. ולזה משמש, הוא מחזיק רפטיל וסרט וקנה מידה. וקנה המידה הזה, הוא נותן לנו סרטוט מדויק של אדריכל, ובאמת אנשים אחר כך שחזרו את בית המקדש על יחזקליאני, לא רק בגלל העובדה שהוא אומר מהם החדרים הקיימים ונותן לנו את כל המראה, איפה כל דבר נמצא, כולל החצרות, אלא הוא נותן גם את המידות. אתה יודע מה? מבחינתי, הדבר היחיד שחסר שם זה הציצים בחצר או צמחי ננה שגדלים. הכל ישנו.
ובאיזשהו שלב, הבית מקדש היחזקליאני הזה התאים לבית המקדש השני שאותו בנו שבי ציון?
ממש לא.
אלא?
בשום אופן. אנחנו לא יודעים הרבה על בית המקדש השני, אבל אנחנו כן יכולים לבוא ולומר שמעדות האנשים, וזה כתוב בספר חגי, שהם בוכים כשהם רואים אותו, כנראה היה בית מקדש מאוד מאוד קטן. ואחר כך, אבל זה מאות שנים יותר מאוחר, הורדוס בעצם ייקח את בית המקדש הקטן שבנו שבי ציון, ויפוך אותו לבית מקדש גדול ומפואר. אבל זה כבר ממש מחוץ למסגרת שלנו.
אז בית המקדש היחזקליאני הוא שלישי באיזשהו מקום?
כן, זה בית המקדש שאליו מייחלים נאמני הר הבית.
בימינו.
בימינו, בוודאי.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך.
תראו, ישראל היא לא מקום קל להצליח בו עם פודקאסטים. יש מעט מאוד דוברי עברית באופן יחסי, ואני אף פעם לא יודע אם לפודקאסט חדש שאני מצרף לרשת עושים היסטוריה יהיה מספיק קהל. אבל אם יש יתרון בישראל, הרי זה שאנחנו מדינה קטנה, וקל יחסית לארגן מפגשים ופעילויות משותפות איתכם המאזינים סביב הפודקאסטים שלנו. מפגשים האלה הם הזדמנות בשבילי להכיר אתכם אישית, לשוחח איתכם, לשמוע מה אתם אוהבים ולגלות רעיונות חדשים. את היתרון הזה אנחנו מנסים לנצל במועדון המאזינים של עושים היסטוריה. בכל חודש אנחנו מקיימים מפגש או אירוע אחד לפחות, לפעמים יותר, עבור חברי המועדון. למשל, סדנת פודקאסטים שאני מעביר, הקלטות חיות של פרקים ורעיונות, הרצאות ומפגשים עם מגישי התוכניות השונות, טיולי משפחות משותפים ועוד המון מפגשים ואירועים דומים. פרט למפגשים ואירועים, חברי מועדון המאזינים מקבלים גם את הארכיון המלא של כל פרקי עושים היסטוריה בחינם, ותכנים מיוחדים ובלעדיים שיהיו זמינים רק להם, וגם לא מעט הנחות והטבות שאנחנו מוסיפים כל העת, כמו חברות אוטומטית במועדון הלקוחות של רוזן מינץ, למשל. בקרו ב-members.ranlevy.com ללמוד עוד על מועדון החברים שלנו והאירועים המתוכננים לחודשים הקרובים. members.ranlevy.com
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
יש לנו כרגע שני דברים חשובים. יש לנו עם שמבחינתו של יחזקאל כבר נמצא בדרך לישראל. יש לנו בית מקדש שירד מהשמיים, הוא כבר ראה אותו יורד. כולל החדרים, כולל המידות, כולל הכל.
אז מה חסר?
חסרה מערכת כהונה. אוקיי. עכשיו, לשיטתו של יחזקאל. כולם חטאו. אגב, כולל הלוויים, כך שרן לוי לא יהיה מבסוט. Okay. הוא לא יוצא טוב מהסיפור. Okay. אבל זה טוב שלא יצא טוב. עכשיו, הלוויים יהיו משרתי הכהנים.
אז בכל זאת, מי יהיה הכהנים?
כהנים מענף ספציפי אחד, וזה הכהנים מבית צדוק. Mm-hmm. עכשיו, מי שרוצה לדעת על הכהנים של המשפחה הזאת, מוזמן להקשיב לפרק 201-202 בעושים היסטוריה, ששם רן ואנוכי מתחקים אחרי אותה משפחה שנקראת משפחת צדוק, או הכהנים מבית צדוק, שאנחנו רואים אותה מתחילת מספר יחזקאל, ועוד קודם לכן מגיעים לבית המקדש, ובעוד 500 שנים מעכשיו, משפחת המכבים תשליך אותם מבית המקדש, והם יברחו לקומרן מפני המכבים, ושם הם יכתבו את המגילות הגנוזות. אז יש לנו עכשיו גם משפחת כהנים טהורה, שתהיה מסוגלת להפעיל את כל המנגנון הזה, שיתחיל לפעול ברגע שאלוהים יגיע לבית המקדש. אבל לפני שאנחנו מתקדמים, אני חייבת להעיר הערה חשובה. דיברנו על נאמני הר הבית, על תנועת נאמני הר הבית. אין בתוכנית שלנו שום עניין פוליטי. אבל חשוב לציין, התנועה הזאת קיימת, היא פועלת בימינו, וגם היא מתכוננת. ומה היא עושה? היא מכינה את כל המערכת שתפעל ברגע שבית המקדש השלישי, שאליו הם מייחלים, ירד ארצה. אז הם מכינים את בגדי הכהנים, ואת התכלת האורגינלי שצבעו את בגדי הכהנים, זה מחילזון, מפיקים אותו כבר עכשיו. הם מכינים את כלי המקדש, הם מכינים את הצון שאותו יקריבו כקורבנות, והדבר הנוסף והאולטימטיבי, את הפרה האדומה. הפרה האדומה, האפר של הפרה האדומה, ועל זה אנחנו חייבים לתת תוכנית, שימש לצורך טיהור בית המקדש, ולצורך טיהור מקום המת, שאמרנו קודם, טומאת המת, היא הטומאה החמורה ביותר בתנ"ך, לפי הרמב״ם יש 9 אבות טומאה, ואבי אבות הטומאה זאת טומאת מת. האפר של הפרה האדומה היה הכרחי כדי לבטל את הטומאה, ותנועת נאמני הר הבית מנסה להגיע לייצור של אותה פרה אדומה שתשמש אותם ביום שבית המקדש ירד מהשמיים, וזה בדיוק אותו בית מקדש שראה יחזקאל.
אז לפני שנגיע לבית המקדש השלישי, שנייה לפני, אני רק יחזור ויגיד שיש לנו בעצם 3 חלקים. בית המקדש, יש את העם שחוזר, יש כבר כהנים, ומה חסר לנו עוד? אם חסר בכלל משהו?
בוודאי.
מה חסר?
אלוהים.
אה, משהו קטן כזה, כן.
לא, זה לא משהו קטן, יותם, זה...
זו אמירה צינית.
זה, טוב, אתה יודע, אצלנו... כן. לא מספרים בדיחות לאנשי תנ"ך, אתה מבין? הם לא מבינים
את... אני אמשיך לנסות.
כן, אתה יודע, הם לא מבינים את זה, זה לא ב-DNA של...
אז חסר לנו האל, איפה הוא? מה עושה עם זה, יחזקאל?
הוא מחזיר אותו לבית המקדש.
איך בדיוק?
המרכבה חוזרת אל בית המקדש.
זאת אומרת, המרכבה שחנתה על ההר מול ירושלים, רואה שכל הרכיבים בפאזל מתחברים להם, והאל מחליט לחזור. אז בואי נקרא כמה פסוקים שיספרו לנו איך הוא חוזר.
אתה יודע מה? הדימוי של הפאזל זה דימוי נהדר, מכיוון שבעצם כל חלקי הפאזל קיימים, ומה שחסר לנו זו החתיכה האחרונה, שמחברת את כל המרכיבים של הפאזל, ונותנת לנו תמונה רצופה. עכשיו, יחזקאל רואה את התמונה הבאה, והוא אומר ככה, אותו איש נחושת, שמראהו כנחושת, לוקח אותו אל אחד הערים, ומשם הוא רואה את התמונה הבאה, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, קדים זה מהכיוון מזרח.
שם כן? חנתה המרכבה.
כן, קדם, קדים זה אותו דבר, מכיוון מזרח, שם חנתה המרכבה. וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו. ועכשיו הוא ממשיך וממשיך, והוא אומר ככה, וכמראה המראה, אשר ראיתי בבואי לשחט את הארץ, אנחנו חוזרים לפרק א', שבספר יחזקאל, בבואי לשחט את העיר, ומראות כמראה אשר ראיתי על נהר כבר, בדיוק איפה שהוא היה בפעם הראשונה.
הסיפור.
בוודאי. ואפול על פניי, וכבוד אדוני בא אל הבית, אל בית המקדש. וכבוד אדוני בא אל הבית דרך השער, אשר פניו דרך הקדים, פונה לכיוון מזרח. ותסיעני רוח, ותביאני אל החצר הפנימי, הכוונה היא לחצר בית המקדש. והנה מלא כבוד אדוני הבית, ויומר אליי, אלוהים, בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם. והוא חותם את החזרה של אלוהים אל בית המקדש במילים הבאות. ויראה, והנה מלא כבוד אדוני את בית אדוני ואפול על פניי.
יש גם מילים שחוזרות פה, בית, חצר, כל הזמן משכן, לשכון, מילים שמזכירות שאלוהים חזר לביתו, למשכנו, הוא חוזר על זה בכל מיני וריאציות.
נכון, הוא חוזר בשורה של מילים, בעצם של סינונים, מילים מקבילות על אותו רעיון. מה שחשוב לנו זה שהרכב האלוהי שעזב את בית המקדש, חזר בחזרה לבית המקדש, ומכאן אנחנו צריכים להמשיך.
וכשהאל חוזר לבית המקדש ליאורה, החל עבודת הפולחן? זהו, הכל חוזר לקדמותו?
הרבה יותר מזה. אמרתי קודם, בעצם עבודת הפולחן כמובן מיד מתחילה, ובשביל זה כל המערכת קיימת. אבל הוא מחזיר אותנו אל ימי גן עדן. הוא מרגיש שהרפורמה שהוא עשה, היא לא מספקת לו. ובית המקדש שעומד על תילו, גם זה לא מספיק. הארץ שלנו היא ארץ יבשה. הוא יודע שאזור ים המלח זה אזור מדברי, ומה שהוא עושה זה את הדבר הבא. הוא בא ואומר שמתחת למזבח של אלוהים, בבית המקדש החדש, שעכשיו ירד מהשמיים, נבע מעיין קטן. והמים של המעיין הקטן נעו בנחת, ככה תחשוב,
פלג קטן.
פלג קטן, הוא קורא להם מאפסיים. זה בעצם מים שמכסים את כפות הרגליים. והמאפסיים האלה נעים בנחת לכיוון ים המלח. אבל ככל שהם מתקדמים במסע שלהם אל ים המלח, ככה המים מתגברים ומתגברים, והופכים למפל אדיר של מים מתוקים, שתחילתם כמעיין קטן או פלג קטן, ששוצף ומגיע אל ים המלח ומרפא את ים המלח והופך את ים המוות לים שבו יש מים מתוקים ושדגים סוחים בו, וסביב לים המלח יש בכלל בוסתנים שלמים מלאי פרי, והפרי שגדל בבוסתנים האלה שופע כל השנה. במילים אחרות, לא רק שהגולים חזרו ארצה, ולא רק שבית המקדש החל לפעול, אלא שיש לנו תחייה מחודשת גם בטבע, שמזכירה בדיוק את הימים שהיו לנו בגן עדן, לפני שחטאנו את החטא הראשון ואת החטא השני, ושהוביל וזה התגלגל לאין ספור חטאים, שבגללם אלוהים גירש אותנו בסופו של דבר מהארץ הזאת.
ובסוף המאושר הזה אנחנו מסיימים בעצם את חזון המרכבה, ואולי הגיע הזמן לסכם את המסע המשולב והמורכב הזה שעשינו בשלושת הפרקים האחרונים.
תראה, יותם, ספרות הנבואה תופסת נתח משמעותי מהתנך, אבל בגלל שהיא כתובה בשפה כל כך קשה וסתומה, הציבור הרחב כמעט שאיננו מכיר את עולמם של הנביאים ואת הספרות המיוחסת להם. חזון המרכבה שבו ראה יחזקאל כיצד השמיים נפתחים ורכב אש יורד ארצה ונוחת בחצר בית המקדש בירושלים, נתן לנו הזדמנות להכיר את התופעה שבה נגלה אלוהים אל הנביאים, ובכך הוא אפשר להם לראות דברים שהתרחשו במקום אחר ובזמן אחר. הוא הראה להם מראות מהספירה האלוהית שאף אדם זולת הנביא לא ראה ולא שמע. ובסוגריים, בכך אנחנו פותחים פתח למה שנקרא הספרות האפוקליפטית, שגם בה אני מאוד מאוד מקווה שנספיק ונדבר. חזון המרכבה שבספר יחזקאל נחשב לאחד החזונות המפורסמים ביותר בתנך, וזו כמובן הייתה אחת סיבות שבגללה בחרתי שנדבר עליו כאן, למרות שהמילה מרכבה, כמו שציינתי קודם, כלל לא מוזכרת בו. מה שביקשתי להראות כאן הוא שהחזון חושף את התפיסה הבסיסית של כל כותבי התנ"ך, שלפיה גורל ישראל מותנה בדבר אחד, במילוי המצוות שנתן להם אלוהים, ולכן אל תצפה למצוא מציאות אובייקטיבית שמסבירה את האירועים שפקדו את העם שלנו ושעליהם התנ"ך מספר. ובכל זאת, למרות הדברים האלה, לא ניתן להבין לא את הספרות המקראית בכלל, ובוודאי שלא את הספרות הנבואית ואת חזון המרכבה בכלל הדברים האלה, מבלי להבין את האירועים ההיסטוריים שפקדו אותנו, את העם שלנו, מאות שנים לפני יחזקאל ובזמנו ולאחר זמנו. ולכן אנחנו כל הזמן מדברים על שלושה מסעות משולבים שתלויים אלה באלה ומסבירים אלה את אלה. מסע היסטורי, מסע בעקבות עולמם של כותבי התנ"ך, שאלוהים לא נגלה אליהם, אבל הם ביטאו את תפיסת עולמם הדתית והתיאולוגית, ומסע שפתח לנו צוהר לתופעה שנקראת נבואה והתנבאות, שפותחת בפנינו את העולם האלוהי שנסתר מעיני כל אדם. אני רוצה להגיד לך עכשיו עוד משהו. אלמלא השפעותיה של המורשת היחזקאליאנית, אתה ואני היינו יכולים עכשיו לחבוט את האור ולעזוב את האולפן ההקלטות של עושים היסטוריה. אלא שהימים שבאו לאחר זמנו של יחזקאל היו מפתיעים ולא צפויים. והמורשת שהותיר השפיעה על הדורות הבאים, וכבר רמזנו כאן יותר מפעם אחת שהיא נמשכת עד עצם היום הזה. מנקודת מבט היסטורית, יחזקאל, כבר אמרנו את זה קודם, לא יכול היה לדעת מה יקרה לאחר ימיו. הוא לא ידע שכורש יעלה, וכמובן ששיבת ציון תתרחש, ושמאגר הגולים שמהם הוא ראה את קומת הארץ, יחזור לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש.
השבים האלה, ליאורה, אני מניח שהם כן הביאו איתם את התפיסה היחזקאליאנית של חזרה בתשובה, של אפשר להיטהר, אפשר לחפר על עוונות העבר, ואפשר לשוב לארץ, כי האל שם מחכה.
נכון מאוד. השבים באמת באו עם תפיסה שהגלות הייתה עונש על חטאים. אנחנו חזרנו בתשובה, ויחזקאל אומר את הדברים האלה במילים מפורשות, ולכן אנחנו יכולים לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, ובאמת אנחנו גם מביאים איתנו מכתב מכורש, שאומר במילים מפורשות שמותר לנו לעשות את זה.
זאת אומרת, עזרא ונחמיה, זה הספרים של שיבת ציון, הם מדברים על זה בפירוש, שזו תחושת העם.
כן, אבל צריך לציין דבר אחד. עזרא ונחמיה, שני המנהיגים האלה, לא שייכים לדור החוזרים. הם שייכים לגל השני או השלישי של שבי ציון.
אבל האווירה?
אבל האווירה הם כבר יודעים, והם מתעדים בספר שלהם, בספרים המיוחסים להם, מה קרה בארץ. עכשיו ככה, כמו שאמרת, השבים חזרו עם תחושה שהכל בסדר, אלוהים סלח לנו, והנה אנחנו הולכים לבנות את בית המקדש.
אני מרגיש שזה אבל פה.
כן, אבל גדול מאוד. והאבל השני מחזיר אותנו למה שהתעקשנו בכל הפרקים האחרונים לומר. בארץ נשארה אוכלוסייה, ולשיטתם של השבים, האוכלוסייה הישראלית שנשארה לחיות בארץ, חטאה, לא נענשה, כי הרס הארץ הם לא סופרים את זה כעונש, לא יצאה לגלות, לא עברה תהליך של היטהרות, ולכן יש לנו פתאום שתי אוכלוסיות.
איזה בדלנות פה אני מרגיש, איזה שהן שתי קבוצות שמתחילות להיפרד אחת מהשנייה.
הרבה יותר מזה. יש לנו קבוצה שהיא חדורה תחושה של היטהרות, של משיחיות, של חזרה בתשובה, של מחילה והיטהרות, והיא זאת שיכולה לבנות את בית המקדש. לעומתה, יש אוכלוסייה שחייתה בארץ, והאוכלוסייה הזאת, מנקודת מבטם של השבים, לא עברה את כל התהליך הזה. ולכן פתאום נוצרות לנו פעמיים ישראל.
כאוכלוסיות.
אחד יותר יהודים, והשני פחות יהודים. זאת האוכלוסייה שחייתה בארץ ונשארה 46 שנים ללא אחיהם שבגולה, והנה הם חוזרים ובונים את בית המקדש, והם רוצים להצטרף אל בניית בית המקדש, והם נדחים. הם נדחים
הם
על
לא
יד...
הם לא טובים מספיק.
הם לא טהורים.
הם לא טהורים, הם לא עברו את העונש, את החזרה בתשובה.
לא השתילו להם לב חדש. אתה מבין? הם לא עברו את כל התהליך עצמו. אל מי הופנו נבואות הנחמה? אל הגולים? מה פתאום? נבואות הנחמה התייחסו אל הנשארים בארץ. נבואות הנחמה באו לחזק אותם. תחזיקו מעמד עוד יום ועוד יום. הנה אלוהים מרפא את הארץ. הנה אלוהים מביא את הגולים ארצה.
זאת אומרת, המלחמות האלה של מי יותר ישראלי, מי יותר יהודי, מי יותר טוב, מי יותר מאמין, ממש לא המצאה של 50 או 60 השנה האחרונות.
בוודאי שלא. השורש מתחיל כאן. וכשהם ביקשו להשתתף בבניית בית המקדש, הם נדחו. ונאסר להתחתן איתם, לקחת מהם נשים או לשאת, לחתן את הבנים איתם. הם הפכו מוקצים. ואז פתאום אנחנו מוצאים מושגים חדשים, והמושגים האלה מופיעים בספר עזרא ובספר נחמיה.
כמו מה?
כמו למשל צרי יהודה, וכמו שומרונים, כן? וכמו...
השומרונים שאנחנו מכירים היום.
מה פתאום?
אלא?
תכף אנחנו נגיע אליהם.
אוקיי.
אין, השומרונים ועם הארץ, ואתה תכף תגיד לי בור ועם הארץ.
נכון.
אז טוב, אז הכל לא נכון. אז בוא נתחיל להגדיר את...
מי הם באמת העממים האלה, או הקבוצות האלה?
אתה, אני, כולנו, זה ישראל. ובוא נראה איך הדברים עובדים. המושג שומרונים, הזכרנו כרגע את המושג שומרונים. שומרון הייתה עיר הבירה של כל המחוז הצפוני, של מצפון ירושלים ועד מטולה ודן. זאת הייתה עיר הבירה של עשרת השבטים, כן?
מה שנקרא פעם ישראל.
מה שנקרא היום תל אביב. כן. אוקיי, שמעת על מדינת תל אביב? גם. אז היא הייתה מדינת תל אביב. הייתה לך ירושלים והייתה מדינת תל אביב שנקראה שומרון. זה נכון מהותית. עכשיו, אנשי שומרון היו אנחנו. וחלקים גדולים הם עשרת השבטים. ואלה שנשארו הם ישראל. אז הם נקראים פתאום שומרונים. אבל זה לא מספיק טוב מה שאמרתי. דיברנו על הגליות. האשורים הביאו הנה אוכלוסייה והושיבו אותה באזור השומרון.
והיא נטמעה פה.
והיא רואה את עצמה במהלך 200 השנים האלה חלק מאיתנו. היא התארתה בארץ. היא הייתה חלק מהאוכלוסייה. עכשיו, לצורך ההבדלה, כל מי שחי מצפון ירושלים נחשב שומרוני. אלה שבאו כתוצאה מהגלות 200 שנים קודם לכן.
ואלה שנשארו.
ואלה שנשארו. הם פתאום לא היו מספיק טובים. עכשיו יש לנו עם הארץ. עוד ביטוי שחוזר.
מי אלה?
עם הארץ, אנחנו מכירים אותם מספר מלכים. עם הארץ היה המעמד העליון של האוכלוסייה שחייתה בתקופת המלכים. הם בעצם היו העיקרים, ולכן הם נקראים עם הארץ, אנשי האדמה.
אז איך זה הפך לכינוי מבזה? בימינו בור ועם הארץ, בור, טיפש או לא יודע, ועם הארץ, זאת אומרת, זה הקבלה.
תראה, אין לנו בור ועם הארץ בספרי עזרא ונחמיה. יש לנו את הביטוי עם הארץ כביטוי לאותה אוכלוסייה שנשארה בארץ ולא יצאה אל הגלות. אבל עצם הביטוי, עמי ארצות, עם הארץ, מכוון אותנו לאוכלוסייה יהודית. לאוכלוסייה שלנו.
אבל פחות טובה?
בתקופת לפני החורבן, זו הייתה האליטה.
ואחרי?
זה הפך לכינוי מבזה, ואחר כך בספרות חז"ל, זה יעבור שדרוג, והם יהפכו לבורי ועמי ארצות, כלומר נבערי מדת. זה לא מתחיל ככה, אבל שוב פעם, כשאתה שואל מי הם, הם אנחנו. ועכשיו, כדי לסגור את כל החבילה הזאת, קורא להם גם יחזקאל וגם בספר עזרא, קוראים להם צרי יהודה, צר אויב, צרי יהודה. ולמה הם צרים? למה הם אויבים? מכיוון שהם נדחו מבית המקדש. ואני עוד אחדד את הדברים ואומר ככה. אחד, גם לאנשים האלה, אחרי החורבן, לא היה מקדש, לא היו להם מקומות פולחן. גם הם לא יכלו לחדש את חיי הדת והפולחן שלהם ללא בית מקדש.
והם רצו להיות חלק.
והם ראו את עצמם חלק. הנביאים של נבואות הנחמה ראו בהם חלק.
ומי לא ראה בהם חלק?
אלה שבאו עם האידיאולוגיה היחזקליאנית של תהליך ההתארות.
שבי ציון, אני מבין, שהביאו איתם תפיסת עולם בדלנית, מתנסית, שאומרת אנחנו הטובים יותר, אנחנו אלה שבאנו גם למשול וגם לנהל וגם לעבוד את האל, ואתם אלה שנשארתם פה לא שווים.
נכון, אבל נחדד את זה. כן? הם מביאים איתם לא תחושה כל כך של התנסות, אלא פחד נוראי, וזה עולה מספרי עזרה ונחמיה, שחורבן בית המקדש השני יקרה אם אנחנו לא נהיה מספיק טהורים. והוא קרה, אבל הוא יקרה עוד 600 שנים מעכשיו, לא בנקודת הזמן שלנו. בנקודת הזמן שלנו, הטראומה של החורבן הייתה כל כך קשה, שאלה שבאו לבנות את בית המקדש, הרגישו שהם חייבים לשמור על הטהרה והיהימה. ולכן הם דוחים את הנשארים. עכשיו הנשארים מבחינתם, הם אתה ואני, הם כמו כולם, והם לא קיבלו את הדחייה הזאת, והם הופכים להיות אוכלוסייה עוינת, ואוכלוסייה שנלחמת. והדבר הראשון שהם עושים, הם כותבים מכתב לשליט הפרסי, שבינתיים הוא כבר כורש עינינו, זה כבר מי שבא אחריו, ומבקשים ממנו לעצור את בניית בית המקדש.
הם עצמם.
בוודאי. ובניית בית המקדש אכן נעצרת למשך 20 שנה, ואז היא מחודשת.
טוב, נקמה וקינה תמיד היו מוטיבים חזקים ומניעים חזקים.
נכון, ולמה אתה חושב שלא הייתה להם סיבה? אבל אני אחזור על הדברים ואני אחדד אותם עוד יותר. בשנת 450 לפני הספירה, שהם 70 שנה בערך, לאחר שבית המקדש נבנה, מגיע נחמיה מבבל. דמות מאוד חשובה ונכבדה ששירת בחצר המלך הפרסי, הוא חוזר לארץ ישראל במטרה אחת, לבנות חומה סביב ירושלים. הוא בוכה.
מפני מי?
זאת השאלה.
והתשובה?
מפנינו.
מפני אלה שנשארו בארץ.
בדיוק. כדי לא לתת לאוכלוסייה סוג הבית להיכנס פנימה. אתה צריך לקחת בחשבון נקודה מאוד מהותית. אנחנו חיינו תחת הריבון הפרסי. לא היו לנו יותר אויבים מבחוץ. כל המרחב שלנו חי תחת השלטון הפרסי.
שהיה מאוד יציב.
למשך 200 שנים. כן. עד שיבוא אלכסנדר מוקדון. כן. ויסגור את הסיפור שלהם גם כן. אבל בנקודת הזמן שבה אנחנו עומדים, פרס עם מעצמה חזקה מאוד, ואף אחד לא מאיים על יושבי ירושלים. אין שום צורך, ואין שום אויב שמאיים על יושבי ירושלים, שצריך לבנות חומה סביב העיר, כמו שהיה בימי נבוכדנצר, שהחומה שמרה על הנשארים מפני חילות נבוכדנצר. זה כבר איננו. אז למה צריך לבנות חומה? כדי לא לתת לצרי יהודה, שהם אנחנו, להיכנס לתחום ירושלים, ולהיות חלק מהמקדש עצמו. עכשיו צריך לציין, זה מתישהו יורד, וזה נעלם. אבל בנקודת הזמן הזאת, זו המציאות.
וליאור, המים בית המקדש השלישי, שעוד צריך לרדת מהשמיים, ותנועת נאמני הר הבית שממתינים לרגע הזה?
תראה, אנחנו בהמתנה, כן? התנועה נמצאת בהמתנה, נכון לרגע זה היא בעצם נחלקת לשני מחנות. מחנה אחד, הקיצוני יותר, בא ואומר, יש לנו סרטוט מדויק של בית המקדש, והסרטוט הזה נמצא כדי לממש אותו. הסרטוט הזה לא סורטט כדי שישאר בחלל האוויר. זה מצד אחד, צריך לממש אותו. מצד שני, מתוך אותה קבוצה יש כאלה שאומרים שצריך להמתין. זה ירד כאשר זה צריך יהיה לרדת ארצה. אבל התנועה שהולכת עם החזון היחזקליאני, לא מדברת על כך שהם אוספים חומרי בניין כדי לבנות את בית המקדש השלישי. הם מחכים שהוא ירד למטה. כן? מה שהם אוספים, הם אוספים את כל הפרסים, פריפריה, כדי שהעסק יתחיל לפעול כאשר זה יקרה.
אז אנחנו נמשיך להמתין, ובינתיים נחתום עוד פרק של עושים תנ"ך, שהוא סוף המסע שלנו בחזון המרכבה, שלא נגמר וכנראה עוד רחוק מלהסתיים.
אני חושבת שנכון, אנחנו את שלנו אמרנו, ונמתין ונראה לבאות, אבל החזון לא יסתיים. הוא עדיין חי, נושם וקיים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.